בשבוע שעבר ביררנו, ניסינו לברר ביחד עניינים יסודיים במושג האמונה, במצוות האמונה. בעקבות הפגישה הראשונה שלנו עם והאמין בהשם, אברהם אבינו מאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. הפעם אני מבקש להמשיך שלב נוסף ולברר בפרשה שלנו את מושג התפילה. איתמר רבי יוסי ברבי חנינה אמר, תפילות אבות תקנו. רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים תקנו. תניא קבתי דרבי יוסי ברבי חנינה ותניא קבתי דרבי יהושע בן לוי. תניא קבתי דרבי יוסי ורבי חנינה, כך הגמרא בברכות כ"ו, תחילת הפרק הרביעי. תניא קבתי דרבי יוסי ורבי חנינה, אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. הפסוק כולו הוא וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. הישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר. וירא והנה עלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן. ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. והתניא קבתי ברבי יוסי ברבי חנינה ממשיך להביא פסוק שממנו לומדים שיצחק תיקן תפילת מנחה, מלשון שיחה, וייצא יצחק לסוח בשדה ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. ושיעקב תיקן תפילת ערבית מלשון פגיעה, ויפגע במקום וילן שם וכולי. תפילת שחרית, מושג העמידה, הופיע לפנינו בפעם הראשונה כאן בפרשה שלנו אצל אברהם אבינו. וכשם שניסינו לומר בשבוע שעבר בעניין האמונה, שבעומקה של האמונה נמצאת לא רק האמונה בהשם, אלא האמונה בעצמי, האמונה בזה שהקדוש ברוך הוא נותן לי את הכוח ואני יכול להאמין שאני יכול. נדמה לי שגם בתפילה אנחנו צריכים לגעת בשתי הנקודות האלה. אבל נתחיל את הדברים מתחילתם. אברהם אבינו עומד לפני השם ואין עמידה אלא תפילה. הפסוק שממנו לומדים מדבר על אברהם אבינו שכבר עמד, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. העמידה הזאת מתוארת בפסוקים הקודמים, ואברהם עודנו עומד לפני השם. מושג התפילה והעמידה בתפילה בראש ובראשונה הוא היציבות שאברהם אבינו מתאר בתפילה. לפני שאני נכנס, בואו נחשוב רגע. אברהם אבינו התפלל, וכשהוא עומד עכשיו לפני השם במקום אשר עמד שם את פני השם, מה הוא רואה? מה הועיל לתפילתו לכאורה? הוא מסתכל, הוא התפלל על סדום. ועוד רגע נתחיל לנסות לברר למה יסוד התפילה, תחילת התפילות שאנחנו מכירים, מחובר דווקא עם המקום הזה של סדום, עם המציאות הזאת של סדום, עם האנטי סדום. ננסה לראות את זה עוד מעט, לאט לאט. אבל עוד לפני הכל, אברהם אבינו משכים בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. יש לו מקום תפילה קבוע, כל הקובע מקום לתפילתו אומרים עליו ויחסי דייניו מתלמידיו של אברהם אבינו. יש מקום לתפילה שלו, יש קביעות לתפילה. וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר ויער, והנה עלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן. על פניו, מה התוצאות של מה שהוא התפלל? על פניו הכל חורבן, על פניו הכל מושמד. אני מרשה לעצמי להגיד מה שאני נזכר בו כאשר אני מגיע בפרשה הזאת בשנים האחרונות, כל פעם לעמידה הזאת עוד לפני שנכנסים לתוך התפילה. השבוע של הפרשה הזאת לפני 8 שנים בדיוק נפלו לפני בני אבלה, לפני המחבלים המרצחים האלה, נחשון וקסמן וניר פורז, השם יקום דמם. שאר לעצמי שלרובנו הסיפור עוד זכור. נחשון וקסמן נלקח כבן ערובה לידי המחבלים. שבוע שלם עד ליל שבת, אותה ליל שבת, ליל שבת וירא, שבוע שלם עד אותו ליל שבת היו תפילות מרקיעות שחקים. המרצחים האלה עם מחשמם בקלטת לפני כל העולם הושיבו את נחשון. אולי חלקנו, אולי רובנו, אולי מיעוטנו זוכרים את השבוע הנורא ההוא. זכיתי לנחשון למד בכיתה זכיתי לחנך אותה שנה ובישיבה. ושבוע שלם היה שבוע של תפילות נוראיות. מיום שני, שעה שנודע דבר החטיפה, ממש ממש עד ליל שבת, שעה שהתנהל המבצע הצבאי שנכשל. אותו מבצע שבו נהרג גם ניר פורז, שהיה מפקד צוות בסיירת מטכ"ל בניסיון הפריצה, שמקום דמם הקדוש והטהור. הספרתי הרבה פעמים, אני זוכר בליל שבת עליתי ברגל, עוד לפני שידעתי, אני מקצר מאוד את כל העניין, עליתי ברגל לבית הוריו של נחשון בשכונת רמות. היינו בליל שבת בתפילה בישיבה בחורב, עליתי ברגל לבית משפחת וקסמן ברמות, כשעוד לא ידעתי, רק באמצע הדרך, בדרך מיוחדת מפני עצמה, לא ניכנס. באו והודיעוני, אני עליתי כדי עדיין לחזק, לא ידעתי שאני כבר מגיע ועכשיו מתרחשת הפעולה הצבאית. למי שזוכר, גם לא ידענו שזה כל כך קרוב לירושלים, המחשבות היו שהוא חטוף ומוחזק בעזה. באמצע הדרך הדבר נודע לי, עשיתי את הדרך בצורה איטית. כשהגעתי לבית משפחת וקסמן, אחרי שבוע שהיה כולו מתוקשר ומרעיש, והכל היה מסביב כל מיני אבלים של מצלמות ורעשים, היה שקט, בית היה ריק. ישב שם האבא של נחשון, בדל לחיים ארוכים, ישב לבד בסלון, כבר ממתין לישון, מחיכה לי. היינו מחוברים מאוד מאוד, נוצרה בינינו שיחה שלא ניכנס לפרטיה עכשיו. כשעמדתי לצאת, הוא פנה אליי ואמר לי משפט שחזרתי עליו מאז פעמים הרבה הרבה. הוא פנה אליי ואמר לי, מחר תהיה ההלוויה במוצאי שבת. אמרתי לו, בוא לא נדבר עכשיו, נדבר אחר כך. אומר, כן, כן, הלוויה תהיה מחר בלילה במוצאי שבת. אני מבקש שתספיד שם. ואז הוא אמר לי, אני מבקש שתענה לנחשון על השאלה שהוא בטח שואל. הסתכלתי אליו ושאלתי אותו, מה נחשון בטח שואל? הוא אמר לי, אתה הרי מכיר את נחשון. אתה הכרת אותו, טוב. הוא תיאר את זה בלשון שלו, אני מקצר מאוד. אם נחשון היה יכול, הוא בטח היה ניגש אליך באמצע הלוויה, והוא היה אומר, נו הרב, התפללו כל השבוע, אין יודע אם זוכרים, ביום חמישי בלילה הייתה תפילה כאן בכותל. המשטרה אז עמדה את המתפללים ב-80 אלף, ב-70 אלף. לא פה, החוצה לכל ה... הצטרפו כל הקהילה, עולם שלם. הרי הוא בטח היה ניגש ושואל אותך, נו, זה עזר התפילות. אז תענה לו. שעה קשה, ואני אמרתי ליהודה, לאבא, לא יודע מה עונים לו, לא יודע תשובה. אז הוא אמר לי, אז אני אגיד לך את התשובה, ותגיד לו את התשובה. תאמר לו שההבדל בין ילד קטן לילד גדול הוא איננו בזה שילד קטן מבקש בקשות מאבא וילד גדול אינו מבקש. ככל שהילדים גדלים אנחנו יודעים שזה לא נכון. ילד גדול מבקש בקשות לפעמים לא פחות ועוד הרבה יותר מילד קטן. ההבדל הוא אחד, שילד קטן מוכן לקבל רק תשובה אחת, כן. וילד גדול יודע שגם לא זה תשובה. תאמר לו שביקשנו והתפללנו ועם ישראל כולו התפלל, באמת היו תפילות שאני לא זוכר אף פעם בעוצמה כזאת, בחיבור כזה של כל המקומות. תאמר לו שהתפללנו, תאמר לו שביקשנו, תאמר לו שקיבלנו תשובה, והתשובה הייתה לא, ותאמר לו שגם לא זה תשובה. זוכר שהסתכלתי אז, רציתי להבין מאיפה אדם לוקח כוחות. כשחזרתי לישיבה וירדה מי אפשר ונכנסתי לפרשה, חשבתי שזה בא מאברהם אבינו. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר. וירא והנה עלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן. לכאורה התשובה הייתה לא. אי אפשר להציל, לא מסייעות לי כביכול בשלב הזה, כך נראה. ואברהם ממשיך לעמוד. זה היסוד הראשון של התפילה שאנחנו מבקשים לברר היום. תפילת עמידה היא השלב הראשון בעבודת השם. מתוכה תבוא אחר כך השיחה, מלשון לסוח בשדה, מלשון פריחה, מלשון התרוממות של שיחה כזאת או אחרת. אחר כך תבוא תפילת הלילה, אבל ההתחלה של הכל היא העוצמה האדירה של העמידה את פני השם. הידיעה שהמתפלל מתרומם לא מפני שכרגע הוא קיבל תשובה כזאת או אחרת, אלא מפני שהתפילה עושה את מה שהיא עושה, וגם אם אני אינני רואה מה היא עושה, היא עושה. עכשיו התשובה היא לא. גם התשובה הזאת היא תשובה. התפילה ממשיכה ועושה, ממשיכה ועושה. ויהי בשחת אלוהים את הרי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. רק מי שיודע להסתכל בעיניים רחוקות, רחוקות, רחוקות קדימה, יודע לראות שבסופו של דבר, אחרי התשובה שנראית הלא הכי גדול שיש, כל הארץ כקיטור הכבשן, אבל בשחת אלוקים את הרי הכיכר ויזכור את אברהם, ומתוך כל ההפכה הזאת, מתוך כל החורבן, מתוך כל הייאוש, מתוך כל הרוע והגופרית וכל מה שמתרחש, כאשר השם ממטיר על סדום את כל מה שהוא ממטיר, מתוך כל זה יוצא לוט מתוך ההפכה. ומתוך לוט יוצאת אומת מואב. ומי שעומד ועוצר את הדברים באמצע הראייה, הוא ודאי רואה עוד יותר רע ועוד יותר רע, ומתוך מואב יוצא רות, ומתוך רות יוצא דוד, ומתוך דוד יוצא משיח בן דוד. יסוד היסודות של תפילה בראש ובראשונה הוא עמידה. העמידה את פני השם. אבל כדי להבין את זה בעומק עוד יותר, צריך לשאול את השאלה הפשוטה. המקור לתפילת שחרית נלמד אם כן מאברהם מול סדום. למה דווקא שם? למה דווקא אברהם מול סדום? רש"י, כאשר מתחילה הפרשה של המלאכים המגיעים לסדום כדי להציל את לוט, ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה ומצות עפה ויוכלו, רש"י על התורה מזכיר, רש"י הידוע, ומצות עפה ויוכלו, פסח היה. הזכרנו את דברי רש"י האלו הבוקר. ומצות עפה ויוכלו, פסח היה. רש"י לא מזכיר את זה אגב תחת הכותרת רבותינו דרשו ומדרש אגדה. כך, סתם, ומצות עפה ויוכלו, פסח היה. צריך לעיין מה קשה לרש"י, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. מה פשט? ולמה זה כל כך חשוב להדגיש את זה? הרי זה לא, הרי לא פסח היה, פסח עוד לא היה, עוד לא יצאו ישראל ממצרים. מי שזוכר את סדום, יודע שכל סדום היא בעצם, הייתי קורא לזה במילים של היום, הפעימה הראשונה של מצרים. ההתבררות הראשונה של מצרים בעולם. מתגלית בסדום. קודם כל סדום האקלימית, עליה דיברנו כבר פעם מזמן. מדוע בוחר לוט ללכת לסדום? מפני שהוא נושא את עיניו ומסתכל ורואה שכולם משקה כגן השם, כארץ מצרים. מאיפה יודע לוט איך נראית בדיוק ארץ מצרים? הוא למד את זה בשיעורי מולדת, בגיאוגרפיה. מתי הוא ראה את מצרים? הוא היה במצרים. והיא ראה בארץ, וייד אברהם מצרימה. הוא לוקח איתו את לוט. ולוט היה במצרים, והם חוזרים ממצרים אל הארץ. ואז יש ללוט משבר אמוני קשה. וישא לוט מקדם. הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר היא אפשי באברהם ובאלוהיו. המשבר האמוני הזה התרחש אחרי שלוט היה במצרים, מסיבה מאוד ברורה. מה הוא פגש במצרים? במצרים הוא פגש את המציאות האקלימית הזאת, עוד מעט לברר את זה, מה זה מוביל. הוא פגש את המציאות הזאת של כולם משקה, של נילוס. אין צורך בכלל לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולבקש. התמונה הברורה שהיא בעצם יסוד בריאת האדם, למה נברא האדם? כי אדם עין לעבוד את האדמה. אבל מה עם אדם עין לעבוד את האדמה? כבר יש שמיים, כבר יש ארץ, אבל עוד לא יכולים העננים להמטיר גשם, אומר הפסוק. למה הם לא יכולים להמטיר גשם שימטירו? כי עוד אין אדם שמבקש על הגשם. האדם שתפקידו לקחת את התקע ולחבר אותו למקור, לשקע, עוד לא קיים. הגשם יכול לרדת, אבל כדי שהוא ירד צריך שמישהו יבקש שירד. החיבור הזה של והיין שמוע, החיבור הזה של הגשם, הוא החיבור שיוצר את האדם באמונתו עם הקדוש ברוך. במצרים אין בעיה כזאת. מצרים היא האנטי תפילה של העולם. כולם משקה, הנילוס של מצרים, המציאות המצרית היא מין מציאות כזאת שמאפשרת לך לחיות בעולם שבו אתה לא מרגיש את חטאיך ויכול לא להרגיש את הצורך במי שנותן את הגשם. במצרים אתה יכול לפתח בצורה נפלאה את התפיסה של לי יאור ואני עשיתיני. יאור לי ואני עשיתי. במצרים אתה יכול לפתח בקלות את הרודנות האלוהית של פרעו, שכל אחד שם הוא פרעו בפני עצמו. איך אמרנו? סוס ורוכבו רמה וים. במצרים כל סוס הוא הרוכב של הסוס של זה שתחתיו. סוס ורוכבו. במצרים לדבר קודש ברוך הוא זה מנוגד להתקדמות בעבודה. נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה להשם אלוקינו. תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. הציניות הזאת של להפוך כל דבר נשמתי, כל דבר רוחני, כל דבר שקשור אל המקור, כל דבר שקשור אל מה שלא נראה, ללא קיים, היא התוצר של המציאות המצרית. אחד המקומות שבהם זה בא לידי ביטוי הכי חזק במצרים הוא במכת הברד. שם מופיעה תפילה גדולה. משה רבינו כדי להוציא את פרעו ממה שהוא כבר לא מסוגל לצאת, כי הוא מכביד את ליבו, כי הוא לא יכול להתפלל, כי הוא לא יכול להאמין, וכאן אנחנו מתחילים להגיע לנקודה, הוא לא יכול להאמין שהעולם הפיך, הוא לא יכול להאמין שהעולם הפיך, לכן ברור שהוא יישאר מלך. הוא הרי משושל את פרעו, למרות שהרי הוא עצמו מלך חדש שקם על מצרים, הוא עצמו תוצר של מהפכה אולי. אבל תפיסת העולם שלו זה שהעולם הוא קבוע. אני לא יכול להיות מחר עשיר, והרודן לא יכול מחר להיות הקורבן. המציאות המצרית היא מציאות קבועה. לא תיתכן השתנות, כי הרי הכל הכל קיים, כולם משקה. במכת הברד, זה אחד הדברים המעניינים, אבל זה כל הזמן. שולח פרעה וקורא למשה ולאהרון, והוא מתקדם כבר מאוד מאוד, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם. או, פעם ראשונה שיוצא מהרשע הזה הביטוי חטאתי. השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. העתירו אל השם. יש תפילה. תתפללו לשם. ורב מיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. היומר אליו משה, כצייתי את העיר, אפרוס כפי אל השם. ממש בירורים בענייני תפילה אי אפשר במקום גילולים. הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי להשם הארץ. ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראו מפני השם אלוקים. והפשטה והסעורה נוקטה. כי הסעורה אביב והפשטה גבעול. והחיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות הנה. וכל אימת שאני מגיע לפסוקים האלה אני לא מבין מה זה עכשיו. סיפור בוטני על מצב החקלאות במצרים אחרי הברד. נפקמיני לי אם הכוסמת נוקטה או לא נוקטה. באמת זה כל כך חשוב. זה שני פסוקים שונה. למתת מלאכות לומדים מהיקש. אז שני פסוקים, מה קרה ל-100 גרם כוסמת במצרים? כן נוקטה, לא נוקטה, פשטה אביב, הסעורה גבעול, זה שיעור בחקלאות עכשיו. מה צומח, מתי, מה זה משנה? נהיה, תראו מה זה משנה. והחיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. לא נוקו, זאת אומרת, נשארו. כי אפילות הנה, כלומר, הן סומכות מאוחר, אז הברד עוד לא השפיע עליהן. נכון? נו, אז מה? וייצא משה מעין פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם. שימו לב. ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. מה הסדר? ויחדלו הקולות והברד. זה סדר הגיוני, נכון? מה הכי מפחיד? הקולות. אחרי זה הברד. אחרי זה מטר. אפשר, מטר גם אפשר לקחת מטריה. ברד זה כבר לא עוזר. קולות זה כבר פחד. ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארצה. וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות. הוא היה קורא באנגלית, הוא עשה הכל הפוך. אתה לא יודע לקרוא מימין ושמאל, למה אתה קורא משמאל? מה קרה? וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחתו, ויכבד ליבו הוא ועבדיו. אתה רוצה להבין למה פרעה מכביד את ליבו? הנה הפסוק מספר לך. הדבר הכי בולט כלפי כל אדם נורמלי זה שהקולות הפסיקו, שהברד נגמר. אבל אתם יודעים מה הכי מטריד את פרעה? שבמצרים יש מטר. אם יש גשם במצרים, עוד מישהו יכול בטעות להרים את הראש לשמיים ולשאול מי הוא בעל הבירה. אז מה יהיה עם הפרנסה של פרעה? קולות, קולות, ברר, אבל יש מטר. וירא פרעה כי חדל המטר, זה מה שהפחיד אותו. והברד, והקולות, זה הכי פחות הפחיד אותו. ויוסף לחתו. אתם יודעים למה בא התיאור שהכוסמת לא נוקטה? כי צריך להבין את הפסיכולוגיה של פרעה. אתה הרי יצאת וראית את כל הארץ שלך חריבה. אבל זה הפסיכולוגיה האנושית. כשעוד יש כוסמת שלא נוקטה, אז אתה אומר שכל השאר זה מפגע טבע שצריך להבין את סיבתו. 100 גרם כוסמת נשארו במצרים. מה אתה עושה מזה סיפור? לא יכול להיות. אי אפשר להתווכח עם עובדות. פרעה זה עובדה. הרעיונות הרוחניים שלכם זה השערות. אני זה מציאות. לי יאור. אני פרעה. אתה רוצה הוכחה? אני אתן לך הוכחה מדעית. עובדה שהחיטה והכוסמת לא נוקו. אבל זה לא נוקה כי אפילו, לא משנה, אבל יש לי במה לאחז. מצרים היא אנטי המציאות של תפילה, צריך להבין לעומק, כי מה בעצם אומרת תפילה? תפילה אומרת העולם הוא הפיך. תפילה אומרת המציאות היא לא מה שאתה רואה עכשיו. תפילה אומרת אני מאמין שאפשר להפוך את מה שיש, מפני שמה שיש איננו קבוע, ומכוח זה אני מתפלל. תפילה אומרת מה שאני רואה לנגד עיניי, גם אם הוא קשה, גם אם הוא חריף, גם אם הוא נורא, כשאני יציב באמונה שלי באמת, הרי שהוא הפיך. זה יסודה של תפילה, צריך כל כך להתחזק בזה בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. כי אולי יש בעמידה של תפילה גם עוד דבר. בעמידה של תפילה יש גם איזו אמירה שאומרת שכאשר אינך הופך את התפילה לקבועה וליציבה, לא במובן של תף תפילתך קבע, של כמסוי, אלא במובן שאינך הופך את התפילה למשהו שהוא הגורם היציב אצלך, אתה יכול חלילה להישחק. אתה יכול חלילה לראות את המציאות כקבועה. אתה יכול חלילה להפוך להיות שחוק יותר ויותר, ולראות את מה שקורה, ולפתח אולי מנגנונים של אדישות כלפי מה שקורה. הזכרתי בתחילת הדברים את מה שהיה לפני 8 שנים, אני חושב לעצמי בימים האלה, ממש בשעות האלה, כמה השחיקה הזאת אוכלת בנו. איזה דברים קורים מסביבים. פחות משעה נכנס אל היהודי, שאלתי אותו אם הוא שמע ערב חדשות, הוא אומר, שום דבר, כמה דברים קטנים. כמה פיצצות מרגמה בכפר דרום. הערב. ירי על רכב בין דותן ללומבורי, אני חושב. ירי על רכב בבקעה. נשק נחטף מחייל. כמה זה שגרתי מאוד, לא? שם ממש לפני שנחטף. היציבות של התפילה היא מה שעושה את האדם מתפלל. אדם מתפלל הוא אדם שאיננו מוכן לקבל את המציאות ולהגיד שהיא הגורם הקבוע. מי שחי על פי המציאות ואיננו מאמין שהיא הפיכה, יתפס בכל גרם מציאות, הוא יתפס גם בחיטה וכוסמת. מה קרה בסדום? לא רק אקלים. לוט הולך לסדום כי לוט נדבק במצריות הזאת. אבל לוט נשאר אדם גדול, נשאר אדם רוחני. לוט הוא תלמידו של אברהם. לוט יש בו הכנסת אורחים. לוט מחפש את ארץ מצרים, אבל הוא מחפש גם את גן השם. מה קורה שם בסדום? סדום החטאה, הרדנה והראה הכצעקתה. מה הייתה ההתרחשות? מה סדום החטאה? מה היא עשתה סדום? הנביא מדבר הרבה, הנה זה היה אבון סדום, גאון, שבעת לחם, ושלוות השקט היה לה ולבנותיה. אבל מה ההגדרה? שלוות השקט היה לה, שלוות השקט, שבעת לחם, שבעת לחם, למה זה חטא? ויד אני לא החזיקה. בסדום יש עיקרון, כך הכריזו בסדום, אומר הפירקה ברב לייזר בפרק אפי. כל מי שהוא מחזיק ידו בבת לחם לעני, לגר ולאביון, יישרף באש. מה עומד מאחורי הפילוסופיה הזאת? מאחורי הפילוסופיה הזאת עומדת תפיסה שהעני הוא עני והעשיר הוא עשיר, ולך אין זכות להתערב בעובדות. האחד בא לגור וישפוט שפוט. ארדנה ואראה כצעקתה, איך אומר אותו מדרש, אמר רבי לוי מדרש רבה אצלנו, אפילו אני מבקש לשתוק, דינה של ריבה אינו מניח אותי לשתוק. הדין הזה שצעקה אליי ומסרה לי לשמיים שאני אדון, הנערה הריבה אינו מניח לי לשתוק. מהו הדין? מעשה בשתי נערות שירדו לשתות ולמלות מים. אמרה אחת לחברתה, למה פנייך חולניות? אמרה לה, קלו מזונותיה וכבר היא נטויה למות. אמרה לה על עצמה, איך לא היו פנייך חולניות? קלו מזונותיי, קלו מזונותיה וכבר היא נוטה למות. מה עשתה? הן שתיהן באות לשאוב מים. מילאה את הקד קמח, סתם רצה הביתה, לה היה בבית, מילאה קמח, ובסתר החליפו, כי בסדום אסור לי לתת לך קמח. והחליפו, ושתיהן יצאו עם דליים, זו עם דלי של קמח וזו עם דלי של מים, לא רואים. נטלה זו מה שביד זו, וכיוון שהרגישו בה, נטלוה ושרפו אותה. ובפרקי דרב לייזר כתוב, כשנשרפה אמרה אלוהי עולם, עשה משפטי ודיני מאנשי סדום. למה אלוקי עולם עשה משפטי ודיני מאנשי סדום? כי המציאות הסדומית, המציאות המצרית שקובעת מי אדון ומי עבד, המציאות הזאת שאנחנו עבדים שלה הרבה מאוד פעמים, המציאות הזאת שלא מאפשרת בצורה הקיצונית שלה לתת לך קמח מפני שאולי כך צריכה להיות, אולי זאת הפילוסופיה, אולי זה נכון. המציאות הזאת, זאת מצרים הראשונה. אתם יודעים מה קורה בסדום? כשבאים שני המלאכים לסדום, אומר רשי, זה פילי פלאות, אומר רשי, פסח היה. פסח היה. מה פשט פסח היה? אם פסח צריך לצאת ממצרים, נו, אז איך יוצאים ממצרים? התחלנו הבוקר לראות את זה. זה הפלא ופלא, מי שיעבור על פרק יוטט בקריאה, זה דבר פילי הפרק הזה. הרי כל הסיפור מתרחש מסביב לפתח. יש פתח, והפתח שעליו כתוב שאפשר שהקדוש ברוך הוא ייכנס בו, לא יקרה בו כלום, והקדוש ברוך הוא פוסח על הבתים והוא מציל בית אחד, ובבית הזה נמצאים שתי בנות אשר איש לא ידען ולוט, ומי שבחוץ מקים בסנג'רים ומי שבפנים ניצל. ומה קורה אחר כך? ויאמרו גש הלאה, והאחד בא לשפוט. ואז הם פונים ואומרים לו, ויאמרו האנשים, המלאכים אלות, עוד מלך פה, הוצא מן המקום. והוא יוצא וצועק, קומו צאו מן המקום הזה. מזכיר משהו, לא? קומו צאו מתוך עמי, כי משחית השם את העיר. שיעבור אל הפרק, הפרק הוא פשוט מקבילה של יציאת מצרים. הוא כמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט לימור. נו, אז למה היה צריך לאכול מצות במצרים? למה? כי לא יכלו להתמהמע. ומה כאן קרה? קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות פן תספה באבון העיר, והתמהמע עם שלשלת ארוכה. ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת השם עליו. מה זה לפסוח? לפסוח זה או לדלג או לחמול. והיא כהוציאם אותם החוצה ויומר, אם מלאת על נפשך אל תביט אחריך, כי את אשר ראיתם את מצרים לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. כל עוד יש בכם מצרים, אז אין בכם, השם ילחם לכם. והוא מתחילים לצאת. ומה קורה רגע לפני וישכם אברהם בבוקר? זה הפלא ופלא. והשם ימטיר על סדום ועל המורה גופרית ואש מן השמיים, מאת השם מן השמיים, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים, ותבט אשתו מאחריו, ותהי מציב מלח. אשתו שלוט, שלא הצליחה לקבל כנראה שום דבר מהגנים האלה של אברהם, היא כן מוסיפה לראות את מצרים. היא כן מביטה אחורה. במלח לקטה, במלח חטאה, במלח לקטה, היא נשארת עם המלח של לוט, של סדום, של מצרים. הסיפור של תפילה, של עמידה בתפילה, שהדבר היחיד בעולם שהוא עומד זאת האמונה שהכל הוא הפיך. הוא התיקון של סדום בעולם. המקום הבא שבו זה יתברר יהיה מצרים. על פי זה אגב אולי אפשר יהיה להבין עוד פרשה אחת שייכת לפרשה שלנו בסדום מהפרשה הקודמת, היא מופלאה מאוד. איפה מתרחשת המלחמה עצמה? כשבאים ארבעת המלכים והחמישה, איפה זירת האיגרוף? איפה המלחמה מתרחשת? הם מגיעים והם הולכים את החורי בערי רמסעיר עד אל פרן, שואטים קדימה. נו, ואיפה המלחמה מתרחשת? וישובו ויבואו אל אין משפט יקדש, ויקו את כל שדה העמלקי וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. ואז כשהם גומרים את זה, אז מגיעים ומשיבים את לוט ומחזירים אותו לשם, ויבוא הפליט. נכון? שם זה מתחיל. המלחמה מתרחשת בסדום באין משפט יקדש. אונקלוס מתרגם אין משפט יקדש, המקום שבו היו עושים משפטים בסדום. זה סתם מעניין מאוד. מסתבר שהמקום המרכזי של סדום היה בית המשפט. אין משפט יקדש. ומסתבר שיכולה להיות מערכת שלטונית, מסודרת, נפלאה, אבל שלא נותנת לאדם, לריבה, לנערה, לבוא לידי ביטוי. אין משפט. זאת פרשה בפני עצמה. אבל רש"י אומר פה גם מוזר מאוד. אין משפט יקדש, אומר רש"י, על שם העתיד, שעתידין משה ואהרון להישפט שם על עסקי אותו העין. והם מי מריבה, מי מריבת קדש, ושם עתידין משה ואהרון להישפט בקדש, עיר קצה גבוליך. שם יהיה מי מריבה, כאשר כלפי רש"י יבוא משה ויקב הסלע במקום לדבר אליו, ושם הוא יענש, ועל שם העתיד נקרא המקום הזה אין משפט יקדש. קודם כל הרמב"ן אומר זה בכלל לא מסתדר, זה בכלל לא אותה קדש, זה בכלל לא אותו אזור. ולא, איך מחברים את שני הקדשים האלה? הרמב"ן אומר שאולי המדרש על השם בלבד הוא. רמז הכתוב כי השם הזה קדש הוא יהיה אין משפט. אז עוד יותר מחייב הבנה. ורש"י מביא את הפירוש הזה ורק אחרי זה אומר ואונקלוס תרגמו כפשוטו, מקום שהיו בני המדינה מתקבצים שם לכל משפט. מה קרה בקדש? כולם דנים, מדבר אל הסלע. מה קורה אגב מיד אחרי חטא מי מריבה? פונה משה אל מלך אדום ואומר לו אנחנו בקדש, ואני רוצה לספר לך קצת עלינו. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את התלאה אשר מצאתנו, נכון? והיינו במצרים, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו. פונה אל אדום ומזכיר לו. ואיך אדום מגיב? לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. אתה בא אליי באומנות שקיבלת מאבותיך, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. תפילה זאת האומנות שלכם, להתפלל, הכל כל יעקב, ואני בא אליך באומנות שקיבלתי מאבותיי. חרב. לא תעבור ביתן בחרב אצא לקראתך. צריך להבין את זה לעומק. זה דבר מופלא. הרמב"ן הרי שואל מיד, הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה והקל את העדה. אז הוא לקח את המטה, אז הוא חשב שצריך להשתמש במטה להקעה. נכון, כתוב ודיברתם אל הסלע. ובכלל אם רצה הקודש ברוך הוא שמשה רבינו רק ידבר, לשם מה הוא אמר לו קח את המטה? יגיד לו לך לדבר אל הסלע. הפשט הוא פשוט מאוד. משה רבינו הולך להיכנס לארץ ישראל. המפגש שעוד מעט הולך להתרחש בין מלך אדום לבין משה רבינו הוא המפגש שמחכים לו כבר מימי יעקב ועשיו. אנחנו זוכרים את הסיום במפגש בין יעקב ועשיו. יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ומתי באה הפעם הראשונה נכדו של יעקב אל אדוני אל נכדו של עשיו שעירה? עכשיו הוא היה מבקש לעשות לעבור ולהמשיך לארץ ונסתם אל אליך כמו שיעקב אמר. חזרנו על כל המקרא ולא מצינו שהלך יעקב אצל עשיו, אלא לעתיד לבוא שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון. אבל זה התעכב, זה היה צריך להיות, אומרים רבותינו פה. אז מה חטא משה? מה הקשר בכלל בין הפרשות? משה רבינו בשנה ה-40 הולך להיכנס לארץ ישראל. בא הקהל אל פני הסלע וצועק שהוא רוצה מים. הקהל נראה באמת נורא. הם באים, הם מתקהלים, הם אומרים ולמה הבאתונו אל המקום הזה, לא מקום זרע וטעינה וגפן ומים עין לשתות. ומשה רבינו מתפרץ ואומר שמעונה המורים המין הסלע הזה נוציא לכם מים. משה רבינו והארון חוטאים בדבר אחד. הם אומרים, כך אומרים חלק מרבותינו בראשונים, שהם אמרו שמעונה המורים. אז מה שואלים אחרים? הם לא אמרו במקומות אחרים דברים אחרים על העם. בשנה ה-40 היה רגע מאוד קשה כבר. מרים עכשיו מתה. עוד מעט כבר סוף הדרך, ענני הכבוד, אהרון, רגעים מאוד קשים. וברגע הקשה הזה העם רואה את עצמו בצורה מאוד נמוכה. ומשה ואהרון גם כן מקבלים לרגע את המציאות כך. וכשהם מקבלים לרגע את המציאות כך ורואים את העם בתור באמת שמעונה המורים, הם רואים מציאות כזאת, לשנייה אחת היא נראית לא הפיכה. ואז בא אליו הקדוש ברוך הוא לפני שהוא אומר את השמעונה המורים, ואומר למשה ואהרון הנופלים אל פני השם, הנופלים על פניהם, אומר למשה ואהרון, קח את המטה ועקל את העדה ודיברתם אל הסלע. אם אתה מאמין בכוח של הקול קול יעקב, אם אתה מאמין באומנות שירשת מאבותיך, אם אתה מאמין בכוח של הקודש ברוך הוא ובכוח של כנסת ישראל לברר את זה, לך ותדבר אל הסלע. הכניסה לארץ ישראל תגלה שאתה יכול לשנות את הטבע בדיבורך. הדיבור שלך, התפילה שלך, האמירה שלך, היא גופה תהפוך את הכל. ויראו את זה בני ישראל וכך יתקדש השם. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. קידוש השם לא יבוא בזה שאתה תראה שיש לך כוח להתגבר על הסלע. כי גרם אחד של כוח שאתה משתמש בו בא על חשבון הדיבור שהתפילה קובעת שאתה יכול להפוך את המציאות, כי המציאות היא לא מה שאתה רואה. לך נראים עכשיו בני ישראל בשנה ה-40 שמעונה המורים, אין מה לעשות. קח את המטה ועקר את העדה ודיברתם. אז שאלנו למה להחזיק מטה ביד? קח את המטה ותאמר להם, כשהלכנו במדבר ולפני 40 שנה היינו צריכים להוציא מים מן הצור, היינו צריכים להקות. עכשיו כשעם ישראל נכנס לארצו, עכשיו כשעם ישראל עומד על גבול הארץ, הוא מתחבר למדרגה הגדולה שלו, הנה המטה, ואני אינני צריך להשתמש בו. מהיום אני מדבר אל הסלע, והסלע נותן מימיו. הראה העם את הכוח של הדיבור, את הכוח של התפילה. תגלה להם את הדיבור שאפשר לשנות איתו את כל העולם כולו. את האומנות שקיבלנו מאבותינו, את הכל כל יעקב. אבל משה רבינו לא השתמש בזה. והוא מכה. אז מה אומר לו מלך אדום? מיד, שני פסוקים אחר כך. מה אתה אומר? מה עשיתם במצרים? ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. זה מה שעשיתי במצרים? אתה מספר לי על האומנות שלך מאבותיך? אז למה עכשיו הקיטע את הסלע? אתה אומר שאומנותך היא תפילה? אבל אני הייתי שאתה מכה. אם אתה מכה, אז הפיקוד ומטה שלי יותר טוב מהפיקוד ומטה שלך. בוא מלחמה. אתה אומר שאתה הקיטע. אני גם יודע להכות. אילו היית בא באומנות שירשת מאבותיך, אני הייתי מתכופף. כך אמר הקדוש ברוך הוא לעשיו, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, ומתי הידיים ידי עשיו, מתי הן יכולות להתגבר כשקולו של יעקב לא נשמע? עכשיו אני אתגבר. כשמגיעים להילחם בסדום, איפה נלחמים? זה פילי פלאות. באין משפט היא קדש. אומר רשי, זה נקרא על שם העתיד, על שם המשפט שישפטו משה ואהרון. כאן במקום הזה תתברר בפעם הראשונה, יתברר בפעם הראשונה כוחה של תפילה. כאן במקום הזה יתברר בפעם הראשונה מהו הכוח של דיבור, של תפילה להפוך עולמות. וכאן במקום הזה ישפטו משה ואהרון על הוויתור על כוח הדיבור. אין משפט היא קדש ליד שדה המלאקי. שוב אומר רשי על שם העתיד, הרי הוא עוד לא מולד המלאק. כי בפסוק הזה מוזכרים לנו כל הדברים שהתרחשו לעתיד לבוא לעם ישראל. הכל הכל מורכב מאותה נקודה. שם באין משפט היא קדש, מתברר בהמשך, אחרי המלחמה. מה שהיה כתוב בטח בעיתונות על סדום זה שהייתה מלחמה גדולה, ושניצחו, כן, אבל מה הייתה התוצאה אחרי זה? שלוט חזר לסדום. ואחר כך בטח יהיה כתוב בעיתונות, שאחרי זה היה חורבן גדול, ומן הסתם יהיה כתוב למטה, כתבנו מספר שהמתפלל מארץ ישראל התפלל ולא עזר כלום. אבל בעצם מה הוציא את לוט מסדום? המלחמה של פרשת לך לך? או התפילה של אברהם בוירא? ואברהם עודנו עומד לפני השם. נדמה לי שהפשט זה ואברהם עודנו גם עכשיו עומד לפני השם. אין עמידה אלא תפילה, ותפילה היא עמידה, זאת תפילת שחרית. כך אדם קם ואסור לו לפני התפילה לעשות שום דבר, כי השאלה היא מה מייצב את יומך. העובדות שתקבע בשטח, או הידיעה שהעמידה היחידה היא ההתחברות שלך אל הקדוש ברוך הוא, ושהכל הפיך. אם אתה חי על פי עובדות, סופך שאתה תחיה על פי העובדות כפי שאתה תרצה לפרש אותם, גם על פי החיטה והכוסמת של המאה גרם של פרעה ממצרים. מלחמת התפילה עלי אדמות מתרחשת בשני שלבים. השלב הראשון הוא מול סדום על ידי אברהם. השלב השני הוא מול מצרים על ידי משה. הנפילה של התפילה מתרחשת ברגע של משבר. יש לפעמים משבר. משבר זה דבר חשוב. וכשיש משבר אנחנו יודעים יותר טוב מכל אחד, אנחנו יודעים. המקום הראשון שהוא בא לידי ביטוי זה בתפילה. וזה כאב נורא. כי מה יכול לרומם כשיש משבר אם לא תפילה? כי ממה נובע המשבר הזה? מזה שהמציאות חזקה ממני. ואז אני מאבד את האמון בעצמי, ביכולת להפוך. ואז אני מקבל נתונים ונשחק. ואז אני הופך להיות ציני. זה שלבים, שלבים. ואז אני עושה פילוסופיות. נרפים אתם, נרפים. לכן אתם אומרים. ומה יכול לרומם אותי אז אם לא המציאות של תפילה? לכן תפילת שחרית היא התפילה שאותה אדם מחויב להתפלל ברגע שהוא מתחיל את פעילותו בכלל, את יומו, את עניינו. מה שנותן יציבות לכל חייו, מה שנותן עוצמה לכל המציאות המשתנה כל כך, נראה לך שהיא קבועה, ואתה חייב להאמין בה. אני חייב לתרגם את זה גם למציאות. אני חושב שישיבה היא קודם כל תפילה ותורה. ישיבה היא עוצמה של מה פירושה של תפילה. לא מקבלים את המציאות כמות שהיא, אלא מרוממים ומרוממים ומרוממים. הכוח של תפילה, הכוח של להתפלל, הכוח לא להפוך תפילה לאיזו מצוות אנשים מלומדה, כאילו יש איזה צורך כזה להתפלל. זו מלאכה קשה מאוד. זאת מחלוקת. תפילות אבות תקנום, תפילות כנגד קורבנות תקנום. תפילה במהותה, עניינה, הוא כל כך יסודי, הוא כל כך קשה, שנחלקו אבותינו. האם תפילות אבות תקנום, מפני שכבר ביסוד העולם אי אפשר בכלל לפעול בלי תפילות? או שתפילות כנגד קורבנות תקנום, מפני שכל מה שאתה צריך לעשות הוא תמיד לייצר איזושהי צורת קשר עם הקדוש ברוך הוא, ואם אין אותה בקורבן חייב זה שזה יופיע בתפילה. וברמבה מופיעים שני הדברים, אבות תקנו כנגד קורבנות תקנו. כי האבות שתקנו את התפילות, אברהם שמתקן תפילת שחרית, קובע שלכל אחד מאיתנו יש מלחמה מול איזושהי סדום. אם תשימו לב, ודאי שנשים לב, בשבת בהפטרה, זמן קצר מאוד, הפטרה נפלאה, לאישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה, ויש בהפטרה שני סיפורים, בהתחלה סיפור קצר מאוד של שבעה פסוקים ראשונים, על האישה מנשי בני הנביאים שאומרת שעבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיה לא לעבדים וכו'. אחר כך מתחיל סיפור ארוך על פני יותר מ-20 פסוקים בהמשך, כמעט 30 פסוקים, ויעבור אלישע אל שונם ואין לילד, ואז נולד ילד, נכון, והילד מת והוא מחיה את הילד. מה עושה ההפטרה הזאת כהפטרה של פרשת ויירה? הלבוש, כך מובא גם בחומשים, מביאים תמיד את ההסבר שבהפטרה כתוב למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, וגם בפרשה והשם פקד את שרה. אבל נדמה כך ניסינו, זה לא מסביר למה ההפטרה מתחילה בסיפור הראשון של האישה מנשי בני הנביאים שצעקה אל אלישה. זה מסביר למה ההפטרה הייתה צריכה להתחיל בויהי היום ויעבור אלישה אל שונם, כי סיפור החייאת הילד שייך רק לאישה השנייה באלישה עם שונם, זה לא שייך בכלל לאישה הראשונה. ובכל המנהגים מתחילים את ההפטרה לפני כן. שמה ניתן לומר שההפטרה הזאת היא בעצם כל סיפור הפרשה שלנו של סדום, אולי כל סיפור פרשת ויירה. באה אישה מנשי בני הנביאים וצועקת עבדך אישי מת אל אלישה, ועבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. חז"ל שואלים, אז מה את הולכת אל אלישה? לכי לשלטונות, לכי למשטרה. מה פירוש נושה בא לקחת שני ילדים? מה זה? זה מדינה יהודית, המלך הוא יהורם בן אחאב, נושה לוקח ילדים לעבדות כי לא שילמו חוב? ילדים, הוצאה לפועל על ילדים. ומה זה ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם? זאת אומרת אלישע הכיר אותו. חז"ל אומרים דברים ידועים, האישה היא אשתו של עובדיהו, ועובדיהו היה ירא את השם, ועובדיהו זה שהיה עשיר, היה אפוטרופוס של אחאב, הוא נקרא בספר מלאכים עובדיהו אשר על הבית, זה עובדיהו שאחאב שולח, והוא פוגש את אליהו בדרך, ואליהו אומר לו ללכת להיראות אל אחאב, והוא מפחד. ועובדיה הוא זה בצורה כזאת או אחרת. הרי המקרא מספר איך הוא מספק לנביאים אוכל, איך הוא מצליח להחזיק את הנביאים, והוא מחזיק את הנביאים ומחזיק את הנביאים. והמדרש רבה אומר שבשלב מסוים היו לו ככה כל מיני התחייבויות כספיות, הוא לוקח מיהורם, הוא לוקח מפה, הוא לוקח משם, וסוף הסיפור זה נורא. מי היה הנושה שבא לקחת את שני הילדים לעבדים? לא פחות ולא יותר, יהורם בן אחאב המלך בעצמו. המדרש מסביר, וזה פשט ממש, שכל הפרשה הזאת של האישה האחת מנשי בני הנביאים אומרת שיש איזה מין מצב של סדום. לא עלינו, במדינה שלנו בשומרון יכול להיווצר מצב סדומי, גם במדינה היהודית שמוקמת על ידי יהורם בן אחאב ואחאב. איך ילך למשטרה? הרי המשטרה קשורה עם המשפט, והמשפט עם המלך, והמלך עם זה וזה עם זה, והכל נמצא אצל יהורם בן אחאב. אז למי נשאר לה ללכת? אז היא הולכת אל הנביא ואומרת לו, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. ובמה עוסקת הפרשה? שלוש פעמים, יותר. ואתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. יש שלב שבו נראה כאילו יש כוח למי שמאמין בעצמו, והוא נהיה סדומי חלילה, הוא נהיה מצרי, הוא נהיה מציאות מצרית כזאת, להפוך את המציאות ולהגיד זהו, זאת המציאות, ועכשיו אין מה לעשות. וכוחה של תפילה הוא לברר איך אף פעם אינני מקבל את המציאות כנתון. העמידה היא התפילה, אבל גם התפילה היא העמידה. אם קשה לך לפעמים לעמוד במשבר הזה, זה מפני שהתפילה איננה מספיק יציבה אצלי. כל הקובע מקום לתפילתו, כשמת אמרו עליו, אומרים עליו, חסיד עיניו מתלמידיו של אברהם אבינו. כשהתפילה היא קבועה בלב, לא נעשית קבע כמסוי. כאשר היא הדבר הכי קבוע שיש אצלי, אז יש לה כוח לגלות עד כמה כל המציאות כולה היא הפיכה. כאשר היא הדבר הקבוע, אין לה מציאות כוח לשחוק אותי ולהשכיח ממני את היכולת שלי לעשות הכל בתפילה.